אנחנו נמצאים בתקופה שבה מתעוררות שאלות ציבוריות לא פשוטות, אתגרים וניסיונות ברמה הלאומית לא פשוטים, וכשבאים להתמודד עם שאלות כאלה אז צריך להקדים ולומר שהתקופה שאנחנו חיים בה היא תקופה מורכבת ומסובכת מאוד, אבל יחד עם זה היא תקופה מופלאה, נפלאה, משון פלא, פלאי. גאון מווילנה ראה בתקופה הזו התחלת דגאולה. לפי התלמידים שלו, התקופה הזו כונתה הקץ המגולה. על פי לשון הגמרא שהזכרנו הפעם האחרונה במסכת סנהדרין, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. רש"י במקום, כשתיתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. ולכן קראו תלמידי הגאון מווילנה על התקופה הזו הקץ המגולה, התחלת דגאולה. והעניין הזה התחיל להתגלות במידה מסוימת כבר לפני כ-450 שנה, 500 שנה, בתקופתו של רבי יוסף קארו, שאמר, על פי המגיד שהתגלה לו, שלא כל העיתים שוות, לא כל הזמנים שווים. לכל זמן, העת לכל חפץ תחת השמיים. ועכשיו אנחנו נמצאים בעת, עוד בזמנו של רבי יוסף קארו, שהניצנים נראו בארץ, שעת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. ואז מתחילים לארץ, לעלות לארץ יחידים, יחידי יחידים, מגדולי ישראל, והם מייסדים את היישוב הקדוש בצפת, ושם בעצם מתחילה להתבסס אותה התיישבות שלאחר מכן היא הניצנים, הלכה והתפשטה בכל רחבי הארץ. האריז"ל, תלמידו רבי שלמה אלקבץ, ששם באותם הזמנים, באותם השנים, קוראים התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, קרבה אל נפשי גאלה, התעוררי התעוררי, קיבה עורך קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני אלייך נגלה. זה הפיוט המפורסם לך דודי שחובר באותם הימים. ואז עדיין היו הדברים הללו בחזקת חלום, כי רק הניצנים הראשונים נראו לעיניהם של קדושי העליון הללו, שידעו להביט פנימה, לזהות את התהליך כשהוא עוד בראשיתו, וידעו להסתכל אל הלב של התהליכים ומה הולך לצאת מהם גם כן. זה היה אז. מאוד יכול להיות שאם היינו חיים אז באותם זמנים, אז אנחנו לא היינו רואים את זה. אבל היום, ברוך השם, כבר יכולים לראות בגלוי את קיבוץ הגלויות הנפלא. כ8 מיליון יהודים שגרים פה בארץ ישראל. קמה מדינת ישראל, אנחנו מתקרבים עוד מעט בעזרת השם לרוב יושבי עליה. מציאות שלא הייתה מאז תקופת ימי בית ראשון. והארץ, כמו שראינו בגמרא ובפסוק ביחזקאל, נותנת פירותיה בעין יפה. כי עם ישראל הולך ובא. מרכזי התורה בארץ ישראל מתחילים להיות קבועים, מתרבים, מתגדלים בכמות ובאיכות. עם ישראל חוזר לחיים עצמאיים, חיים ריבוניים, זה פלאי פלאים. מה שלא היה 2,000 שנה, הולך וקורם אור וגידים, מתרחש, נגלה לנגד עינינו. 2000 שנה חיכינו לימים הללו, ואנחנו כאן בתוכם, היינו כחולמים. אז כשאנחנו בעצם נמצאים בימים אלו, עם המאורעות הקשים שעוברים עלינו, צריכים תמיד להרים את המבט ולהסתכל על התהליך כולו בפרספקטיבה של נצח. אבל יחד עם זה, כמו שתיארנו כאן, התקופה הזו היא גם תקופה שהיא קשה ויש בה איסורים נוראיים, איסורים גשמיים, איסורים רוחניים, החל מאיסורי הקליטה בארץ ישראל, שכבר חז"ל הודיעונו שארץ ישראל נקנית באיסורים, אף על פי שהיא מתנה טובה שהשם נותן לנו, דרך הניתוח הנוראי האכזרי של השואה, ועד לאותם תהליכים קשים שמתרחשים בדור שלנו, החל מאובדן זהות וחיפוש זהות, מתחים פנימיים בתוך האומה, בין חלקיה, תקופה קשה. יחד עם זה היא לא מפתיעה. למה היא לא מפתיעה? כי חז"ל חזו וצפו את המאפיינים הללו של התקופה. הרבה מדרשים מתארים את מה שעומד להתרחש, את מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. וגם בגמרא, מסכת סנהדרין, מוזכרים חבלי הלידה הקשים של התקופה. באופן מיוחד, במסכת סנהדרין, חלק, אמר רבי יוחנן, דור שבן דוד בא, תלמידי חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם קלות ביגון והנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחבשות, עד שהראשונה פקודה, השנייה ממהרת לבוא. אז התיאורים כאן מוכרים על דור שבן דוד בא, בית הוועד יהיה לזנות, הגליל יחרב, הגבלן יהיה שם, אנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, חוכמת הסופרים תשרח, יראי חטא ימאסו, פני הדור כפני הכלב, האמת נעדרת, נערים ילבינו פני זקנים, זקנים יעמדו לפני נערים, העזות תרבה, התמעטו התלמידים, והדברים ארוכים, אולי גם מוכרים. אז יש כאן בעצם תיאורים קשים של צרות גשמיות וגם צרות רוחניות ששזורות זו בזו, כי בעצם זה לא רק צרות גשמיות של חורבן חומרי או קשיים חומרים, גם צרות רוחניות, גם דברים וקשיים רוחניים. האמת נהדרת, שר מרע מסתולל, ושורה ארוכה של מדרשים, עד שהגמרא אומרת, אם ראית דור שהצרות שוטפות עליו כנהר צפלו למשיח. כלומר, זה המאפיין המרכזי של הדור הזה, דורו של משיח. אז יש כאן שילוב של איסורים גשמיים שפוקדים אותנו, יחד עם מהפכה רוחנית אדירה, והגמרא, כמו שראינו, מביאה ביטויים קשים מאוד של שבר רוחני, מהפכות רוחניות. עד כדי כך, שבסופו של דבר אומרת הגמרא, אמר אולה, ייתי ולא אחמיני. אולה, מגדולי חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, שהש"ס מלא בו, גדולי המוראים, תלמיד חכם עצום, ודאי שהיה צדיק גדול, הוא אומר שיבוא המשיח ואני לא אראה אותו. הוא לא רוצה להיות בדור הזה. זו תמיהה ידועה. כל אדם מישראל, כשמגיע ליום הדין, שואלים אותו, ציפית לישועה? ולמדנו מדברי רש"י שהכוונה היא, אם ציפית לדברי הנביאים שהתקיימו, את הר"ן שמוסיף, התקיימו דברי הנביאים בימיך, אז ודאי שאולה גם כן ציפה לישועם. ודאי שגם אולה התפלל לזה שהמשיח יבוא במהרה. אז איך יכול להיות שהוא לא רוצה לראות אותו? אז הוא אומר, כל כך צרות קשות, אם אפשר שיבוא אחריי, אני לא רוצה לחיות באותו הדור. קשה לי לעמוד במתחים הללו, באיסורים, במאבקים, במשברים. גם רבא אומר, ייתי ולא אחמיני. רבי יוחנן אומר, ייתי ולא אחמיני. רבי יוחנן, כזכור, חיבר את התלמוד הירושלמי. דור ראשון של המורה ארץ ישראל, ענק שבענקים ובכל זאת, ייתי ולא אחמיני. למה? כי המצבים שכרוכים בגאולה הם כל כך קשים, כל כך מורכבים, כל כך מסובכים, עד שגדולי חז"ל לא בטוחים שיש בהם את הכוח ואת העוז לעמוד מבחינה נפשית בצער, בכאב של האיסורים האלה. שאלו פעם את הרב עמי שטרנברג, זכר צדיק לברכה, איך יכול להיות, הרב מרדכי, כן, איך יכול להיות שדבר כזה, זה גם מוזכר בגמרא אגב, זה לא מעשה שהיה, וכן, באיזה החווה אמרו אותם המוראים, יבוא ולא לא נרצה להיות. זה נחקק בתלמוד לדורי דורות. איך הם התבטאו כך? איך יכול בכלל יהודי להגיד שיבוא המשיח אבל אני לא רוצה להיות באותו הדור? לא בזמני. אז הוא אמר שהם בעצם ביטאו באמירה הזו יותר מכל מי שקדם להם את ה... כי הם בעצם באו אחרי שהגמרא מתארת דור שבן דוד בא כך וכך יהיה. דור שבן דוד. את הנוראות של התקופה. אם אחרי כל מה שהתנאים אמרו יש למישהו עוד ספק כמה התקופה הזו היא נוראית, כמה קשה יהיה, באו האמוראים האלה ואמרו, יהיה כל כך קשה שצריך אנשים מיוחדים, כוחות מיוחדים, גבורה מיוחדת להתמודד עם התקופה הזו. וזה בעצם המשמעות של האמירה יבוא ולא הראינו. זה בעצם משקף ומבטא עד כמה אני לא רוצה להיות, לא רוצה לחיות בדור הזה. אבל הגמרא שם ממשיכה ואומרת, רב יוסף אמר, שזה לשון של מחלוקת, כן? לא כתוב אמר רב יוסף, אלא רב יוסף אמר, הוא בניגוד אליהם אומר, ייתי ואזקה דאיתי בתולה דקופיתא דחמרי. כלומר, כן, שיבוא בזמני, הלוואי שאזכה לפחות לשבת בצל גלי החמור של המשיח. כלומר, רב יוסף לא מפחד. רב יוסף היה אישיות מיוחדת, זה משהו שונה יוצא דופן, שהוא מוכן, הוא רוצה, הוא משתוקק למציאות הזו, לחיות באותו דור של המשיח, עם המשיח, בתוך הצל של גללי חמורו של המשיח. בעצם בזהירות נאמר שגם אנחנו רואים שאצל חז"ל יש מדרגות בקודש, סוגים שונים של תלמידי חכמים גדולים, ולכל תלמיד חכם יש תפקיד מסוים, תפקיד מיוחד, שליחות מיוחדת, הערה מיוחדת, שרק הוא ודווקא הוא מסוגל לה. ורב יוסף היה תלמיד חכם שהיה גדול וגיבור, והוא מוכן להתמודד ולשבת בצל הגללים של חמורו של המשיח. אז כיוון שאותנו לא שאלו, אנחנו בעצם חיים כבר בדור הזה, כפי שפתחנו, שאנחנו בדור התחלת דגאולה, הקץ המגולה, אנחנו צריכים להתבונן בדמותו של רב יוסף, ולהכיר מהם הכוחות, מהם התכונות, ומהם היכולות שהיו לרב יוסף, על מנת ללכת בדרכו, להיות מתלמידיו של רב יוסף, שלא פחד לחיות בדורו של המשיח. ו... כמובן, כמו שאתם יודעים, כל מה שאמרנו היום, וגם אלה דברים פשוטים שפה בישיבה ובכלל אנחנו מורגלים בהם, לומדים אותם, עוסקים בהם, אבל צריכים פקיחת עיניים. ידועים דברי הרמב״ם במורה נבוכים שפקיחת עיניים זה לאו דווקא ראייה פיזית, להסתכל בעיניים ולראות. לפעמים פקיחת עיניים זה הדעת, עיני הדעת. כלומר, לראות דברים שראית, אתה רואה אותם, רק שההבנה שלך הייתה סתומה. אז אנחנו נמצאים בזמנים, בימים, כמו שאתם יודעים כבר בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, שאנחנו זקוקים לפקיחת עיניים. מה שאנחנו רואים בעיניים, צריך לראות בהבנה נכונה של תורה, של אמונה. אחרת בקלות אנחנו רואים איך אנחנו נשאבים לכל מיני דיונים והתפלמסויות ופרשנויות והבנות ומחלוקות שמאבדים את הכיוון ומסיחים את הדעת מהעיקר. בעצם שזה לזכור באיזה תקופה אנחנו חיים, מה התפקיד שלנו בתקופה הזו ואיך להוציא אותו בעזרת השם מן הכוח אל הפועל. עד כאן היום.